ערב טוב. כשאנחנו מגיעים לפרשת וישב, אז תמיד אנחנו מרגישים שהפרשה הזאת צריכה בירור גדול. כי זו בעצם הפעם הראשונה, עד הפרשה הזאת, כל המאבקים שפגשנו, כפי שהתורה מתארת, אלה מאבקים בין עם ישראל או בין הגרעין של עם ישראל, אבותינו, לבין אומות העולם. בין יצחק לישמעאל, בין יעקב לעשיו, לבן ברקע וכו'. ופה, בפרשה שלנו, זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים עם מאבק פנימי, מאבק בתוך המשפחה. והמאבק הזה הוא לא מאבק פשוט, עד כדי כך שהמצב הגיע לידי כך שהאחים רצו להרוג את אחד מהאחים. זה לא דבר קטן, לא דבר פשוט. אז ישנם הרבה פירושים ביחס לכל מה שהוליך למצב הזה וכל מה שגרם לזה וכו'. היום אנחנו נתמודד או ננסה להבין את דרכו של אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש עקרוני מאוד בעניין הזה, מפרט לכל מהלך הפרשה. וכל מהלך הפרשה מפרט את העיקרון שהוא רוצה לחדד מזוויות שונות. ננסה לעמוד על הנקודה העקרונית וטיפה אולי לפתח אותה. אז בואו נקרא קצת את הפסוקים, נדייק אולי איזשהו דיוק ודרכו ניכנס לעניין. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון. והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד שנאו אותו. ואז הדברים משתלשלים, כידוע. כשאנחנו מתבוננים, קודם כל במבט כללי על הפסוקים, אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין. השנאה של האחים ליוסף לא נובעת ממה שהיינו חושבים. הרי אם נשאל עכשיו את כולנו, תגיד, מה הייתה הסיבה שיוסף היה סנוי על ידי האחים? מה התשובה שטענו? מה? ויעבד דיבתם רע? אבל אם אנחנו מתבוננים בפשט הפסוקים, זה לא מה שכתוב. מה כתוב? יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון. והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. ותכף נראה שרשי כבר בשם חז"ל מביא כאן, מזכיר שלושה דברים חמורים שיוסף טען כלפי האחים. עד כדי דיבתם רעה, כמובן, יוסף כנראה, נראה לפי המהלך של אור החיים, לא הבין בעצם את מה שקורה, אבל הוא לשיטתו לפחות הביא את דיבתם רעה. היינו מצפים שכאן יהיה כתוב, ויראו אחיו כי הביא דיבתם רעה אל אביהם, וישנאו אותו אחיו, ולא יאכלו דברו לשלום. אבל זה לא מה שכתוב. מה שכתוב בפסוק הבא הוא, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יאכלו דברו לשלום. כלומר, מה שגרם לכאורה לפשט הפסוקים, למרות שנראה עוד מעט שאור החיים הקדוש לא מסכים עם מה שאמרנו עכשיו, למרות שהכיוון הכללי הוא ודאי הכיוון הזה, נראה תכף, השנאה של האחים עד כדי כך שלא יאכלו דברו לשלום, היא לא תוצאה של הבאת דיבתם רעה אל אביו, אלא היא התוצאה שישראל אוהב יותר את יוסף מכל בנה. זאת הסיבה. דבר תמוע. דבר קצת הייתי אומר אפילו שלפעמים אנחנו לא שמים לב אליו. מה שגרם לשנאת האחים זאת העדפת יעקב, או אם נדייק בפסוק, ישראל את יוסף, ולא דיבתם רעה שהביא יוסף אל יעקב. טוב, מה משמעות הדברים? אז אנחנו היום נתמקד באור החיים מרכזי אחד במקור 2, ודרך זה הדברים יתבררו. זה לא כתוב. בחלום כתוב שיוסיפו הוצאנו אותו. אחר כך כתוב בחלום השני ויקנו בו אחד. אבל מתי השנאה התחילה? כתוב בפסוק, מכוח מה השנאה החלה? ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו. ובעצם העיקר נראה בהמשך, ולא יחלו דברו לשלום. והחלום יוסף חלום, ויגיד לך, ויוסיפו עוד צנו אותו. ואחרי החלום השני, שכבר זיהו שכנראה יש כאן משהו אמיתי, מדייק שם מורחם הקדוש, כבר לא רק סונים אלא מקנים. זה כבר יותר חמור. שנאה וקינה.
אבל כתוב שהבאת את דיבת בנייה שפחות,
לא את דיבת כל העם. תכף נראה. בכל אופן, מה שכתוב בפשט הפסוקים, ששנאת האחים ליוסף לא נבע מזה שהוא הביא דיבתם רעה. תכף נראה שדיבתם רעה הייתה חמורה ביותר. יש כאן איזה מהלך הלכתי אפילו באור החיים. מהלך מזעזע. שיברר עד כמה דיבתם הייתה רעה אצל יוסף. ולמרות זאת, לפי פשט הפסוק, לא שנו אותו. אומנם אור החיים הקדוש מדייק שהשנאה התחילה כבר בהבאת דיבתם רעה. אבל השנאה הסתיימה, או גמר המכה, גמר המלאכה, מכה בפת ישעיה, נראה עוד מעט, ולא יכלו דברו לשלום. למה? למה לא יכלו דברו לשלום? אז בואו נראה. אז אור החיים הקדוש מקשה כמה קושיות על גבי הפירוש המפורסם של רש"י, שיוסף חשד באחים שלושה דברים. דבר ראשון, חשד באחים שהם אוכלים איבר מן החי. דבר שני, חשד באחים שהם מזלזלים בבני השפחות. דבר שלישי, חשד באחים, חס ושלום, שהם חשודים בעריות. דברים תמויים. טוב, בואו נראה. אומר אור החיים הקדוש, אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון. קשה. היה לו לומר, היה רואה הצון את אחיו. המילה את, הרבה פעמים בתורה, היא מתחלפת עם אל או עם וכו'. אז מה זאת אומרת, היה רואה את אחיו בצון? ממתי שמענו שיוסף היה רואה את האחים? הם לא היו הצון שלו, הוא לא היה רואה אותם. הפוך, הוא היה הקטן שבשבטים, לפחות כמעט הכי קטן. אז אומר אור החיים הקדוש, תם יערה בפשט. למה אמר הכתוב, היה רואה את אחיו בצון? היה לו לומר, היה רואה הצון, את אחיו, עם אחיו, קודם כל. כי לא לאחיו היה רואה. דבר שני, עוד צריך לדעת הכוונה באומרו, והוא נער. והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה. מה זה קשור זה שהוא נער לבני בלעה וזלפה? בני זלפה, מה זה קשור? ועוד, ורבותינו זכרונם לברכה אמרו, היה עושה מעשה נערות. ולדבריהם, למה את בני בלעה? היה עושה מעשה נערות את בני בלעה, את בני זלפה. מה זה קשור לעניין? הוא פרש רש"י, והיה רגיל את בני בלעה. טוב, אומר אור החיים הקדוש, והוא פירוש רחוק. עוד צריך לדעת, קושייה עצומה, שתכף נראה שאור החיים הקדוש מחדד כאן נקודה קריטית, עד כמה דיבתו של יוסף כלפיהם הייתה רעה. עד כמה דיבתם הייתה רעה. עוד צריך לדעת, אומרו נשי אביו, והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה, נשי אביו. ריבונו של עולם, מה שכחנו את פרשת ויצא? מה, אנחנו לא יודעים מפרשת ויצא של יעקב אבינו היו ארבע נשים? שתי האימהות ושתי השפחות שהן נשותיו? בלעה שפחת רחל, אשתו השלישית, וזלפה שפחת לאה, אשתו הרביעית. מה כתוב פה? עוד צריך לדעת, אומרו נשי אביו, והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה, נשי אביו. מי לא ידע כי הם נשי אביו? ברור. עוד צריך לדעת, אומרו, ויבוא ויבוא יוסף את דיבתם רעה. מהי דיבתם רעה? מה זה דיבה רעה? מאיפה אנחנו יכולים לדעת מהי דיבתם רעה? ועל מי שמח עליו הכתוב להבין את הדברים? ולא בא הכתוב לסתום אלא לפרש. אז למה התורה סותמת? הביא את דיבתם רעה. עכשיו כל מה שאנחנו עושים עכשיו, כל מה שאנחנו נעשה ב-20 דקות הקרובות, זה בעצם להוכיח עד כמה דיבתם הייתה רעה בני יוסף, וזה מחדד את הקושייה, לפחות לפי פשט הכתוב ואור החיים הקדוש קצת מעדן את זה, שלמרות שדיבתם הובאה רעה כלפי יעקב, לא זאת הייתה הסיבה שהם שנו אותו. אלא סיבת השנאה הייתה הפסוק הבא, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, ויראו אחיו כי אותו אהב אבי מכל אחיו, וישנאו אותו. זאת סיבת השנאה. כלומר, מה שאנחנו יכולים לחדד עכשיו זה עד לאן הגיעה הדיבה, ולמרות זאת, לפי פשט הכתוב, אור החיים הקדוש קצת מעדן לראות מעט, למרות זאת לא זו הסיבה ששנאו אותו. עד כדי כך. אומר אור החיים הקדוש, אכן כוונת הכתוב הוא על זה הדרך. אור החיים הקדוש מנסה לדייק מאיפה חז"ל הוציאו את מה שהוציאו. שהיו חשודים אחיו באיבר מן החי, וחשודים על העריות, וכו'. אכן כוונת הכתוב הוא על זה הדרך. היה רואה את אחיו בעניין הצון. כלומר, הוא באמת לא ראה את הצון. אלא הוא ראה את אחיו, הוא היה מגלה, אם אפשר לומר, הוא היה מבחינת מנהיג את אחיו, ביחס לנושא מסוים שקשור לצון. מה הנושא המסוים שקשור לצון? אומר האחיין הקדוש, אולי איבר מן החי. שהיה רואה אותם אוכלים איבר מן החי. והרי בני נוח, לפחות אבותינו עד שניתן תורה, לכל הדעות היו חייבים בשם צור בני נוח, אז ודאי שהיו חייבים באיבר מן החי. אכן כוונת הכתוב הוא על זה הדרך, היה רואה את אחיו בעניין הצון. ולכן לא היה כתוב, היה רואה את הצון, או בצון את אחיו. אלא הוא באמת היה רואה את אחיו. הוא היה מנסה להניג את אחיו, ביחס להנהגה מסוימת שהוא ראה, שהיא הנהגה שלילית אצלם, שאוכלים איבר מן החי. בעניין הצון פירוש בדרך אכילת הצון. טוב, אמנם לא חייב להסביר שזה הפשט, אבל עוד פעם, כל הסיוב הזה אנחנו עושים, כדי להבין עד כמה הייתה דיבתם רעה, ולמרות זאת לא הייתה זו סיבת השנאה, או לפחות לא הייתה הסיבה שלא יכלו דברו לשלום. ואומרו והוא נער, פירוש, מזמן היותו נער, והוא מתגורר ומתחבר עם בני בלעה. עכשיו שימו לב, דבר קשה מאוד. ואומרו נשי אביו, פירוש, לחושבם, היות ויוסף תפס, הבין, שבלעה וזלפה, שפחות רחל ולאה, הם נשות יעקב, ולא שפחותיו, ואומרו נשי אביו פירוש, לחושבם בגדר נשי אביו, ולכן באין הפרש ממנו עליהם, מדוע והוא נער את בני בלעה ובני זלפה? נגיד, בואו נגיד במשפט של היום. מדוע החבר'ה שלו היו בני השפחות? הרי לכאורה זה הולך לבני האימהות. הולך לבני לאה לפחות. מה אתה הולך לדן נפתלי גד ואשר? הרי לכאורה חס ושלום לומר הם בנים סוג ב', הם בני השפחות. כי השפחות חס ושלום לומר הם סוג ב'. אומר האור החיים הקדוש, כי הוא, יוסף, ותכף נראה שדווקא הוא, ולא האחים, הוא הבין שבאמת שפחה, שבאמת בלעה וזלפה, הם נשות יעקב ממש. שוות, שוות ערך ממש. ולכן בניהם בנים ממש, אחים ממש. ולא אחים חס ושלום, סוג ב'. ואומרו נשי אביו פירוש לחושבם בגדר נשי אביו, ואין הפרש ממנו עליהם. אני מדלק כמה שורות. שתי שורות אולי, וממוצא דבר אתה למד מאומרו רואה את אחיו בדין הצון, אל למדת שנחשדו אצלו בפרט זה, של איבר מן החי. ומאומרו את בני בלעה נשי אביו, אל למדת כי הוא היה חושב כן, ולא זולתו. שאר האחים חשבו שבלעה וזלפה הם לא נשות יעקב, הם שפחות יעקב. נפקא מינה, א', זלזלו בדן ונפתלי גד ואשר, בני בלעה ובני זלפה. ויותר חמור מזה, תכף נראה, לאן זה הגיע. ומעתה, כשאמר הכתוב, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, הוא על הפרטים הנרמזים בסמוך. זה על הפרטים שנסמכים בפסוק הזה. והוא שאמרו זיכרונה לברכה ברוח קודשם, שאמר עליהם שהיו אוכלים איבר מן החי. והוא הנרמז בצון. וגם אומרם שהיו מזלזלים בבני השפחות. הוא הנרמז באומרו נשי אביו. כי לא מחשבותיו של יוסף, מחשבותם של שאר האחים, בני לאה, ומזה יצא להם לזלזל בהם. וכאן הוא מאורחם הקדוש דבר נורא. ואולי גם מטעם זה יצא חשד הריות. הרי לפי הדעה השלישית, יוסף חשד בהם, באחים, שהם מגלים הריות, חס ושלום. מה מגלים הריות? חס ושלום לומר דבר כזה. אומר רש"י, חשב יוסף, שהאחים יכולים להגיע למשכב עם בני, עם השפחות, עם בלעה וזלפה. עד כדי כך. מדוע? כי הם שפחות יעקב, הם לא נשותיו. אז הם לא אמהות, אז הם לא נאסרו עליהם. בואו נראה. ואולי כי גם איתם זה יצא חשד הריות, כשיהיו נחשבים בעיניהם כשפחות, ולא במדרגת נשים. וחשב יוסף, כי כוונתם של האחים כדעת הרמב״ם. יש כאן, הביא אור החיים הקדוש, מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לבין הריף. איך להתייחס למציאות כזאת של שפחה כאישה? האם היא אישה לכל דבר, נפקא מינה הילדים, או לא? אז אומר כאן אור החיים הקדוש, נכנס לפלפול הלכתי, וחשב יוסף כי כוונתם של האחים כדעת הרמב״ם. שמה? בדין הבעל שפחתו סתם. אדם שבעל שפחתו סתם, לא למטרת אישות, וכך חשב יוסף שחושבים האחים, שכשיעקב בא אל בילה וזלפה, זה כשפחה סתם ולא כאישה. אז הנפקמין ההלכתית, הוא אומר הרמב״ם, שהבעל שפחתו סתם, ולא כאישה, ולא כאשתו, כלומר לא כאישה ממש, שהבלד עבד, עד שיפרש בפירוש שבא עליה לשם אישות, ממש. ומעטה, כשאחיו מזלזלים בבני השפחות, הבין יוסף את הדבר, גילו דעתם האחים, כלומר בני לאה, כי מן הסתם הבלד עבד. ולכן זלזלו בבני השפחות. ומצד שני זה יותר חמור מזה. אם הם זלזלו בבני השפחות, אז הם זלזלו גם באמותיהן, בשפחות, שחשבו שהם שפחות ולא נשים. והשפחות, אין להם משפט אשת אב להלכה, אם לא היה לשם אישות אלא לשם שפחות סתם, אלא כמפותת אביו ואנוסתו, שהיו מותרות להם להיזקק להם. וחשדם, חד ושלום, שישכבו אנשים ממהם, ואין רע לסברתם, לאן זה יכול להגיע הדבר הזה? ולסברת יוסף, עד לכאן מה חשב יוסף בסברת האחים. עכשיו, מה יוסף עצמו סבר? הוא סבר כמו עריף, מחלוקת יוסף והאחים, מחלוקת עריף והרמב״ם. אומר אור החיים. ולסברת יוסף יפסק ההלכה כדעת עריף, שהבועל סתם עשה בת חורין, אישה ממש, בת חורין לא שפחה, ולכן הבלת כשר, ולכן דין אישה לה, ודין נשי אביו להם. ועל פרט זה, גם כן התכוון באומרו דיבתם רעה. אלה שלושת הדברים. איבר מן החי הוא רואה את אחיו בצון, שהם זלזלו בבני השפחות, כי הם ראו בבנים, בנים של שפחות, ועד כדי כך חס ושלום, שחשד את האחים במשכב עם אמותיהם, כי הם שפחות ולא נשים. ושפחה הותרה, היא לא נקרא אמא. כך חשד יוסף. וזה מה שנאמר דיבתם רעה. ונענש יוסף על הדבר. איך יחשוב בצדיקים, ורשי שם מביא, חשד בזה, נענש בזה, כנגד שלושת הדברים שחשד, כך נענש בשלושת דברים. ונענש יוסף על הדבר, איך יחשוב בצדיקים שיתו בדבר, שעלו גם לדעת הרמב״ם, שסבר שכביכול נשארה שפחה, יודע באדם צדיק כיעקב, שוודאי בעילתו לא הייתה סתם בעילת סתם, אלא בעילת אישות, בעילה למטרת אשת איש, כמין הסתם לשם אישות בעל. ועוד שבפירוש יתמר בתרגום יונתן בן עוזיאל, כשנתנו רחל ולאה את בילה וזלפה ליעקב, כדי שיהיו בחזקת משוחררים נתנו, ומן הסתם ידוע שבטים בדבר. יוצא עכשיו דברים חמורים ביותר, בואו נחזור רגע לפסוקים. אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון, חושד בהם באיבר מן החי, והוא נער את בני בילה ובני זלפה נשי אביו, הוא היחידי שראה בבני השפחות, נשות אביו, הוא ראה בשפחות נשות אביו, ולכן בבנים ראה בנים לכל דבר. ולכן היות והוא כתפה ששאר האחים לא קולטים את זה בצורה הזאת, לא מבינים את זה כך, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. מה דיבתם רע? שחז ושלום חשד בהם במשכב עם בילה וזלפה. עכשיו שאלה פשוטה. לכאורה לפי פשט הפסוקים עכשיו, לפי הפירוש הזה, מה יותר טבעי מלומר את הפסוק הבא? ויראו אחיו כי יביא דיבתם רעה אל אביהם, ויסנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. למה הפסוק הזה לא כתוב פה? למה יש עוד תוספת? וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, ויסנאו אותו. ריבונו של עולם, מה יותר חמור? יותר חמור דיבתם רע עם כל החומרה שהזכרנו כרגע? או יותר חמור שאבא אוהב יותר את יוסף? איזו סיבה לכאורה נראית יותר משמעותית כדי להגיע לשנאה? הסיבה הראשונה או הסיבה השנייה? לכאורה נראה פשוט שהסיבה הראשונה. אז למה התורה לא אומרת כך? למה התורה אומרת שהשנאה היא תוצאה שיעקב אוהב יותר את יוסף, ולא תוצאה שהביא דיבתם רע? קושיה עצומה, ודאי זה מצטרף, תכף נראה. אור החיים הקדוש לא הולך רחוק כמו שעכשיו אנחנו הקטנים הלכנו, אלא הוא אומר באמת השנאה התחילה בשלב הראשון, והבאת דיבתם רעה. אבל המוקד היה, ולא יכלו דברו לשלום. שם העסק נגמר. איפה התחילה? אם אפשר לומר, איפה התחילה הרעיון להריגת יוסף, ובסוף מכרת יוסף, ולא יכלו דברו לשלום, ישראל אהב את יוסף מכל אחד. מה זאת אומרת? אז כבר אנחנו מגיעים. עד לכאן פשוט פתיחה כדי להבין עד כמה לכאורה יש כאן שני מסלולים של יחס או אי יחס בין יוסף לשאר האחים, דיבתם רעה מול אהבת יעקב אותו, ועד כמה התורה מדגישה שדווקא אהבת יעקב את יוסף היא זאת שהביאה לסיני. מדהים לחשוב על זה ברמה הזאת, עד כדי הפירוש של נשי אביו, עם כל מה שדיברנו עכשיו. אם לנו צריכים את זה כדי להבין עד כמה זה חמור, לנו מזכירים את הדברים. נתקדם. אני מדלג לגימל, וכאן הנקודה שלנו. וישראל אהב את יוסף, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתון נתפסים. אומר אור החיים הקדוש, הקדים לתת טעם למסתמתם של אחים לאח קטן. אור החיים הקדוש מחדד יותר את הנקודה. בדרך כלל אח קטן בתוך, בכל משפחה, הוא בן זקונים, הוא הילד הכי אהוב, כולם מפנקים אותו, כולם משחקים איתו, כולם מפרגנים לו. איפה מצאנו שמקנאים, ששונאים ומקנאים אח קטן? זה לא מצוי. דרך אגב, אח קטן הוא תמיד נשאר אח קטן. אני רואה פה מחייכים. גם כשהוא בן 100, אם יש לו אחים בן 105, הוא אח קטן. איך הגענו למצב ששונאים אח קטן? יוסף, עד כדי מה שרצו לעשות, הקדים לתת טעם למסתמתם של אחים לאח קטן. ואמר וישראל, אהב את יוסף מכל אחד, פירוש, כי הגם שיוסף, תראו כאן אנחנו נכנסים לנקודה, כי הגם שיוסף הוציא דיבת אחיו, אף על פי שכשיוסף חזר הביתה מהשדה, וסיפר לאבא, אתה יודע אבא, הבנים שלך מלאה רוצים חס ושלום את בילה וזלפה. אומר אור החיים הקדוש, אם פה זה היה נגמר, לא נורא. לא נורא. היה אפשר לפתור את זה. כי הגם שיוסף הוציא דיבת אחיו, אף על פי כן, לא היה דבר רע יוצא. מדוע? כי היה מתחיל איזה דיון בתוך המשפחה, בין האחים. אבא יעקב היה שואל את יוסף, מה אתה אומר? מה שאמרתי. היה שואל אבא יעקב את האחים, בני לאה. מה אתם אומרים? מה פתאום? פתאום היו מתברר שהם חולקים במחלוקת ריף רמב״ם, היו יושבים בבית מדרש, מגיעים למסקנה. שההלכה קריף. ויוסף היה מגלה שבעצם גם הם חשבו שההלכה קריף. ולא כרמב״ם. על זה אפשר להתגבר. עוד פעם, כי אגם שיוסף הוציא דיבת אחיו, אף על פי כן, לא היה דבר היוצא. מדוע? כי היו האחים מתווכחים עמו, ומוכיחים אותו. רבותיי, נקודה פשוטה, אנחנו לא מפחדים ממחלוקת. מחלוקת זה אחד מהדברים הכי טבעיים שיש בעולם שלנו. העולם שלנו בנוי מחלקים, ממילא כל חלק מסתכל על המציאות לפי החלק שלו, ממילא יש מחלוקת. ועד רבה, נראה בהמשך, כל מחלוקת שלשם שמיים, סופה להתקיים, קרי, סופה להישאר מחלוקת. אין לקדוש ברוך הוא רצון שבעולם הזה לא תהיינה מחלוקות. זה לא רצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שהמחלוקת תהיה לשם שמיים. זה כן. והיא המחלוקת היא לשם שמיים, נראה בהמשך את ההגדרה המדויקת, סופה להישאר מחלוקת. זה הפשט. כל מחלוקת שם שמיים, סופה להתקיים. קרי סופה להישאר כמחלוקת. ולעומת זאת ההפך. כל מחלוקת שאיננה לשם שמיים, אין סופה להישאר מחלוקת. אלא חלק אחד יסולק מהמחלוקת. או לפחות יתמעט מהמחלוקת. אז אם הם היו מדברים אחד עם השני, היו מגיעים למסקנה, היו אולי משכנעים אחד את השני, וגם אם לא, בסדר, לא נורא. מחלוקת שהיא לשם שמיים. כמו שיש מחלוקת בין הרמב״ם לריף, עכשיו יהיה מחלוקת בין יוסף לאחים. בסדר, מה קרה? אז מה הייתה הבעיה פה? אלא לצד כי נוסף דבר זה. היה כאן עוד דבר. שאהב ישראל את יוסף מכל אחיו. מדי אור החיים הקדוש יותר מהפשט. מכל אחיו, לא רק יותר מכל אחד מהאחים. אפילו יותר מכל סך האחים. מכל אחיו פירוש יותר מכולן יחד. גם פרסם האהבה. יעקב אבינו פרסם את האהבה הזאת. והודיעה להם במה שעשה לו כתונת פסים. והרי זה מגיד, שידעו וידע אביין שידעו. עד כדי כך שחזל בגמרא במסכת שבת אומרים דברים חמורים, שבגלל שיוסף העדיף את בגלל שיעקב העדיף את יוסף, נתקנו בו אחד ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. כלומר, כל גלות מצרים, לפי פשט הפסוק, לפי פשט המאמר, יש שם כנראה כמובן דברים עמוקים, אבל לפי פשט המאמר, הסיבה שבגללה ירדו אבותינו למצרים, היא לא המחלוקת והשנאה שהביא יוסף את דיבתם רעה. אלא היא התוצאה של אהבת יעקב את יוסף יותר משאר בניו. והם הבינו שהוא אוהב אותם יותר מכולם. גם פרסם אהבה והודיע להם במה שעשה לו כתון נתפסים. והרי זה מגיד שידעו, וידע אביהן שידעו. והוא אמרו, זה מה שכתוב, ויראו אחיו כי אותו אב אביהם. לפני שראו שאותו אב אביהם, אומר אור החיים הקדוש, הוא מעטה, בבוא השנאה, לא היה לו תקווה לתקן ולשום שלום. כל זמן שאפשר לדבר, כל זמן שאפשר לחלוק, כל מה שאפשר להגיע למסקנה, וגם להגיע למסקנה שלא הגענו למסקנה, ופחות אנחנו יודעים על מה אנחנו חולקים. כל זמן שזה המצב, בסדר גמור. לא היינו אומרים שזה מצב נורמלי, שבתוך המשפחה יש מחלוקות כאלה יסודיות, אבל זה לא היה מביא למה שהביא. אבל ברגע שיוסף מועדף, וככה האחים תופסים את הדברים, על ידי אבא, ואז ברגע שיוסף טוען טענה, והאחים טוענים ההפך, אבא מצדיק את יוסף, אם כן אי אפשר כאן לברר את המחלוקת. מילים פשוטות של היום. כשאי אפשר לדבר, כשהצדדים החולקים לא מדברים ביניהם, כאן הסיבה היא שפשוט יעקב מעדיף את יוסף, וכל מה שיוסף אומר, אז הוא אומר אמן. נגיד את זה כך. לכן, וישנאו אותו. מדוע? כי אותו אב יוסף מכל אחד. בואו נקרא שנייה, רק נסיים את החלק הזה. ומעטה, בבוא השנאה, לא היה לה תקווה לתקן ולשום שלום. גם אם הייתה התחלה של שנאה בויבי דיבתם רעה, הייתה אפשרות לתקן את זה. הייתה אפשרות ליצור איזשהו שלום, איזושהי שלמות. אם לא לפחות הסכמה בין כולם, לפחות הכרה בחלק של כל חלק. אבל, ברגע שראו את זה, והוא אומרו וישנאו אותו, פירוש, ממה שקדם מעשיו שהביא דיבתם רעה, לכן אמרתי מקודם שהלכנו קצת יותר רחוק מאור החיים הקדוש, לפי אור החיים הקדוש במשפט הזה משמע שכבר השנאה התחילה בדיבתה, כשהביא דיבתם רעה, למרות שלפי פשט הפסוק כמו שדייקנו זה לא כתוב, בכל אופן, ולא יכלו דברו לשלום, כאן הנקודה, לצד, כלומר היות וראו, לצד רועם, כי הוא אהוב מכולן, לאביו, אין מציאות להתווכח עמו, אין אפשרות לוויכוח, אין אפשרות לבירור, כי דבריו יצדקו ולא דבריהם. וכיוון שאינם יכולים להעמידו בתוכחת מגולה, שיקלם על אשר עשהו ולא ישוב עוד בדבר הזה, היות ואי אפשר להביע דעה בתוך המשפחה כי אבא מעדיף את יוסף, וחזל תוקפים את יעקב כמו למדרגתו בעניין הזה, כמו שהזכרנו, לכן אין מציאות לחזור בו. אין מציאות שיוסף ישתכנע. והוא אומרו, ולא יכלו דברו בקושי, לשלום. ולא יכלו דברו לשלום. וישנאו, נחזור לפסוק, ויראו אחיו כי אותו אב אביהם מכל אחד, וישנאו אותו, זהו אפילו הייתי אומר עוד לא נורא, כל מה זה מחלוקת לא נורא, כל מה שזה התחלת שנאה אבל אפשר לתקן את זה לא נורא, אבל ברגע שלא יכלו דברו לשלום, ברגע שאי אפשר לדבר, פה הגיע המצב למה שהגיע. אבל ברגע והוא אמרו ולא יכלו דברו בקושי לשלום, פירוש לעשות באמצעו זה שלום, אז התחיל העסק להסתבר. יוצא לפי זה, הכיוון הכללי, שהחורבן שבתוך האומה, המציאות הקשה, לא רק אז, אז זה סימן לדורות, מעשה עבוד סימן לבנים, כל המציאות הקשה בתוך האומה הישראלית, היא לא תוצאה של מחלוקת אידיאולוגית, תפיסתית, כזאת או אחרת. אלא היא תוצאה שלא מסוגלים לדבר. ואני חוזר שוב לדיוק שדייקנו לניו דעתי זה הפשט. וישנאו אותו רק אחרי שראו שישראל אהב את יוסף מכל בניו. זה מה שכתוב. וישנאו אותו עד כדי כך שלא יכלו דברו לשלום. זה המצב. זאת הסיבה לשנאה החמורה, זאת הסיבה לכל מה שתגלגל מזה. עד כדי גלות מצרים וכו'. רצו כאן מקודם להעיר כמה הערות. כן, בבקשה.
הרב, יעקב אבינו שהוא אוהב, אחד משנות האומה, איתו שתרבות, והוא חי עם לבן 21 שנה,
והוא לא
יודע מה הוא עושה, הוא לא ראה...
שאלה חשובה ביותר. תראו, אנחנו כמה פעמים בשנים האחרונות, הזכרנו בסוגיה הזאת את דברי הרב קוק בעניה, כדאי לכתוב מקור, עניה שבת א', עמוד 15 עד 17. שם הגמרא דנה, בדיוק בסוגיה שהזכרנו, שבאבון שיעקב עדיף את יוסף ונתן לו כלי מילד ועשה לו כתונת פסים, נתגלגל על הדבר וירדו אבותינו למצרים. נתקנו ברכה ונתגלגל על הדבר וירדו אבותינו למצרים. יש שם עניה ארוך מאוד, שיש בו כמה וכמה, כמה וכמה עקרונות, ויסודי מאוד. שם הרב אומר באחד הצדדים, שאחד מהדברים שאנחנו רואים בתורה, שהדברים מתגלגלים באופן טבעי, אבל הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים באופן אלוקי. כלומר, גם הטעויות והשגיאות שאבותינו למדרגתם עשו במדרגת הבחירה, הם בעצם הכוונה אלוקית במדרגת ההשגחה האלוקית. בואו נאמר את זה בצורה יותר ברורה. כשיעקב אבינו מגלה שיוסף חי, בפרשת ויגש, אז נאמר, ויאמר יעקב, עוד יוסף בני חי, אלך ואראנו בטרם אמות. אם כן, מה יעקב מתכנן? רק לרדת למצרים, לראות את יוסף. הוא לא ראה את הבן 20 שנה, ביקור תיירים, מותר לו לראות את בנו, נכון? ואז הקדוש ברוך הוא מתערב, מרצור. ויאמר אלוהים אל יעקב במראות הלילה, אל ישראל, יעקב ויעקב, ואז אומר לקדוש ברוך הוא, אל תירא מרדה מצרים. אתה מתכנן רק ללכת לראות. אני מעדכן אותך שאתה הולך לרדת למצרים. מי שידע שבפשט הפסוקים, רק אחרי שהקדוש ברוך הוא יתערב, יעקב אבינו לוקח את כל העגלות והרכוש והנשים והילדים, ויורד לגלות מצרים. אם כן, יעקב רצה רק לראות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יורד. למה? כי לגוי גדול השמחה שם. רק שם אתה תהיה לגוי גדול. ויש עוד הרבה דוגמאות בתורה, אפשר להוכיח את זה מהרבה מקומות, שאנחנו מוצאים שיש איזשהו מהלך טבעי, שנראה לנו כביכול מהלך טבעי, בחירי, לפעמים שגוי, אבל הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים בצורה אחרת. אני רוצה לתת אולי כמה דוגמאות, כדי להבין את זה, ודווקא בשם חז"ל. למשל, חז"ל אומרים, ניתן אולי שלוש דוגמאות. חז"ל אומרים ככה, שבגלל שאברהם אבינו מנע מתמנה להיפגש עם משפחתו, להתחתן עם משפחתו, נתגלגל הדבר ואמרה תמנה, אם אינני מתחתנת עם בן אברהם, לפחות תהיה שפחה, פילג יש לאליפז. ומה יצא מזה? המלאק. וחז"ל אומרים שבגלל שאברהם לא היה מוכן להכניס את תמנה למשפחתו, נתגלגל הדבר ויצא מזה המלאק. ולא צריך להסביר מה היחס בין ישראל למלאק כל ההיסטוריה. שאלה, אברהם אבינו לא ידע את זה? הוא ידע את זה. אבל בחשבון הכללי הוא העדיף שתמנה תהיה פילגש לאליפז בעצם מן המלאק, והיא לא תיכנס לה למשפחה. חשבון אלוקי מופלא. הדוגמה השנייה שהזכיר הרב בגון בערב שעוד מי שהיה פה. דינה. יעקב אבינו כשהוא הולך להפגוש את עשיו, מחביא את דינה בטבע. אומר רש"י, הוא מחזל במקום. בגלל שיעקב החביא את דינה בטבע, בגלל זה ומנע אותה מעשיו, ואולי אם הייתה מתחתנת עם עשיו, הייתה מחזירה אותו בתשובה, בגלל זה נפלה בידי שכם בן חמור. רגע, יעקב אבינו לא ידע את זה? ידע. אלא אמר, עדיף שכרגע תהיה בטבע, כי כנראה יש ערך שהיא תיפגש עם שכם בן חמור. דוגמה שלישית, ותענה שרה ותברח מפניה. שרה מענה את הגר. אומרים חז"ל, הרמב"ן במקום מעריך בזה, שהסיבה שבגללה בני ישמעאל מענים את בני ישראל כל ההיסטוריה, זה תגובה לתוצאה ששרה עינתה את הגר. ותענה שרה ותברח מפניה, התגובה לזה זה בני ישמעאל שמענים אותנו במהלך כל ההיסטוריה, עד היום הזה. הנה הוועידה שלנו הלילה הזה. רגע, ושרה לא ידעה את זה? ידע את זה. אבל הקדוש ברוך הוא סובב את הדברים באופן כזה שכנראה יש צורך ששרה מענה את הגר, למרות שאנחנו נשלם את זה מחיר כבד. ויש עוד הרבה דוגמאות. מה אנחנו רואים מכל החשבון הזה? אולי עוד דוגמה אחת. אברהם אבינו רוצה לקנות סך הכל קבר מאפרון. מה רוצה סך הכל? רוצה מטר על שני מטר. זהו. אפרון מתעקש, רוצה למכור לו גם את המערה וגם את השדה. אברהם אבינו אומר לו צריך, בסוף אפרון מכריח אותו לקנות גם את השדה. ומה אברהם אבינו עושה מהמערה ומהשדה? בית קברות מרכזי. והיא המערה והשדה וכל אשר בו וכו', בית קברות אחד גדול, לאחוזת קבר. כביכול אברהם אבינו תכנן סך הכל לקנות אחוזת קבר, זה הכל. פתאום הוא מוצא את עצמו פותח בית קברות מרכזי בחברון. אפשר להוכיח את זה מהרבה מקומות. מה אנחנו רואים מתוך כל החשבונות האלה? שיש איזשהו מהלך טבעי שכביכול אנחנו פועלים, ויש בתוך המהלך הטבעי הזה שהוא מהלך אלוקי נסתר. אם יש פה אין היה, יש פה. רק את המשפט הזה שעונה לשאלה שלך, בעמוד 15. אמנם בערך ההשגחה האלוקית, בהנהגת ישראל וגלגולי סיבותיהם, היו הדברים כולם מכוונים לתכליתם. עכשיו המשפט המרכזי. גם החסרונות הפרטיים, גם חסרונות נקודתיים ספציפיים של אבותינו במדרגת אבותינו, לא במדרגתנו, לא תנח בגובה העיניים. זה לא שחזל עכשיו באים ומחלקים ציונים לאברהם אבינו, למה לא הכנסת את תמנה למשפחה? חזל מחלקים ציונים ליעקב אבינו, למה יכבד את הדינה? זה למדרגתם, לא למדרגתנו, כחוט השערה. גם החסרונות הפרטיים, גם השגיאות והדברים שהתרחבו מהם, כמו פה גלות מצרים, עד כדי כך לא פחות, כולם עולים בשקל הקודש, לבצע את אשר הוכן במחשבה העליונה, ממגיד מראשית אחרית ברוך הוא. חשבון. חשבון אלוקי. לכן כך אנחנו צריכים להתייחס לזה. שבעומק הבחירה הטבעית של אבותינו, גם אם נעשו שגיאות למדרגתם, וכמו שאנחנו רואים חז"ל עומדים על השגיאות האלה, השגיאות האלה היו מכוונות לכתחילה למטרות אלוקיות נשגבות מאוד. כאן הרב בניה לוקח אותנו לחשבון עצום. כי לנו זה נראה שגיאות. לנו זה נראה שיעקב העדיף את יוסף. ולכן האחים קנאו ביוסף. לנו זה נראה ככה. לנו זה נראה ככה. מה? ודאי זה קשור לכל, תראה, ודאי שאצל אבותינו שם זה המוקד, שם זה המרכז. זה ודאי. אז לנו זה נראה ככה. אני קראתי מה כתוב. אתה שואל על הרב למה כתוב שגיאות? כשתיפגש איתו בעזרת השם בעולם האמת, תשאל אותו. לא באמת, כתוב שגיאות. קראתי שגיאות. שוב לקרוא. דרך אגב, גם במאמרי הראייה זה כתוב. מה? אנחנו רואים את זה כשגיאה. האמת שעשיתי כאן דבר לא נכון, כי יש כאן איזשהו חשבון יותר שלם להבין עד כמה הייתה כאן שגיאה של יעקב אבינו. אני לא רוצה להתפרס יותר מדי, אבל ממש בשתי דקות. שתי דקות קצרות. שנייה אחת. אמרנו כמה פעמים שיש באדם ברמה הטבעית שלושה כוחות, שלושה ממדים. שכל, רגשות, תחושות וכו'. ומעשים. הכלי שאנחנו מנהלים על פיו את התחושות, את הרגשות ואת המעשים זה השכל. אבל כלל גדול בידינו, שהשכל מנהל את הרגשות ואת המעשים, אבל לא נכנס במקום הרגשות והמעשים. אל תצדיק הרבה ואל תתחכם יותר, למה תשומע? בואו נזכור את העיקרון הזה. שכל מנהל מלמעלה, אבל לא נכנס במקום מלמטה. בסדר? יפה. אומר הרב בניה, יחס בין הורים לילדים כולל שני חלקים. חלק אחד חלק רגשי, חלק שני חלק שכלי. מה ההבדל בין היחס הרגשי בין הורים לילדים לבין היחס השכלי בין הורים לילדים? ביחס הרגשי אין שום הבדל בין ילד לילד. כאן מדובר על אבא ובן, יעקב ויוסף, אבל זה נכון בכלל. כל, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נטע בכל אחד מאיתנו, 100% אהבה לא תלויה בשום דבר לכל ילד. ברוך השם שהאהבה לילדים לא תלויה ביכולת האינטלקטואלית ובתארים באקדמיה. דרך אגב, זה גם לא תלוי בלימוד בבית המדרש, ברוך השם. הקדוש ברוך הוא שם את האהבה שלנו לילדינו, נקווה גם לילדינו אלינו, באופן טבעי. לא לומדים את זה באוניברסיטה, גם לא בבית מדרש. יותר מזה, יש מקום 100% אהבה לכל ילד. בילד הראשון יש 100% אהבה. בילד העשירי, זה לא שמתחלק עכשיו ל-10% לכל ילד. יש 100% כפול 10 ילדים. זה היחס הרגשי. אז היחס הרגשי בין הורים לילדים הוא יחס קבוע, שווה לכל הילדים. אין הפרש בין ילד לילד ואין תלות עד כמה הילד הזה הוא מצליח, הוא מוצלח כפי שקוראים לו, עד כמה הוא נוח לגידול, עד כמה אני יכול כהורה להתגאות בו וכולי עד הדרך. כל זה לא שייך בכלל. מצד שני, יש סוג קשר שני בין הורים לילדים. הסוג השני הוא היחס השכלי. ההורים אמורים לזהות את הכישרונות של כל ילד ולכוון אותו, לכוון את הכישרונות האלה באופן ייחודי. לכן מה שילד א' יכוון יהיה א', ומה שילד ב' יכוון יהיה ב'. וכאן הנקודה המרכזית. אם הילדים במשפחה מרגישים, והמילה מרגישים מדויקת, מרגישים שזה שאבא ואמא מעדיפים שכלית ילד אחד, הם מרגישים ברגש שהם פחות אהובים בגלל זה, פה הבעיה. שהשכל במקום שיעמוד למעלה וינהל את הרגשות, כמו זה נכון בפרט, זה נכון גם במשפחה, במקום שהשכל של ההורים לא יפגע כי הוא זה ברגשות, פה השכל יתפרץ על הרגשות. והרב כאן מסביר איך זה יכול להיות. למה זה קרה? אם כן, מה שיעקב אבינו למדרגתו, למדרגתו, וזה גם למעלתו, אומר כאן הרב, לא שם לב, למדרגתו עוד פעם, זה שהאחים תפסו שזה שהוא מעדיף את יוסף, זאת לא העדפה שכלית, אלא העדפה רגשית. ולכן מה קורה כשאתה דוחק רגש במקום אחד? הוא מתפרץ במקום אחר. ויראו האחים, ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, התגובה מצד השני וישנאו אותו. ברור. לכן זה חשבון יותר שלם פה. אבל נעזוב את זה, אמרנו שתי דקות, עברו כבר. נעצור בזה, בבקשה, כן.
יודעים את ההשלכות
ודאי.
עד הסוף?
ודאי.
אז זה כמו כל החלטה.
ודאי. מה שהיה עם אבותינו זה לא איזו החלטה של רגע. בוא ניקח את הדוגמה של שרה והגר, אולי זו דוגמה קיצונית. ההחלטה של שרה לענות את הגר על חשבון זה שהגר במהלך הדורות תענה את בני ישראל, בני הגר יענו את בני ישראל, היא כי לשרה כנראה היה עדיף שהגר תדע שהיא שפחה ולא אישה, דרך אגב בניגון לזלפה ובילה, שהם נשים לכל דבר, שפחה עדיין הייתה, שפחה הייתה עמה, וזה בדיוק הייתה מחלוקת בין שרה לבין הגר, שהגר תפסה את עצמה כאישה ושרה אמרה לה רק שפחה, אפשר דרך כזה בפשט הפסוקים נעזוב כרגע. אז שרה העדיפה שבני הגר ידעו במהלך כל הדורות שהם בני עבדים, על חשבון זה שעם ישראל ינזק במהלך כל הדורות בכל כל הצרות שעשו לנו בני ישמעאל. עד כדי כך שמדייק הפרק דרבי אליעזר, שישמעאל נקרא ישמעאל ולא שמע אל, אלא ישמעאל בעתיד, על שם הצרות שעתידים בני ישמעאל לעשות לישראל במהלך כל ההיסטוריה, וישראל יצעקו אל השם, והקדוש ברוך הוא ישמע אל ויענה. אם כן, ישמעאל נקרא ישמעאל על שם העתיד, על שם התקופה שלנו. שהקדוש ברוך הוא ישמע לצעקותינו מכוח הצרות שעשו לנו בני ישמעאל. ישמע אל את מי? את צעקותינו. מכוח הצרות שיעשו לנו. אז שרה העדיפה, זה אחד ההסברים, אפשר להסביר עוד כמה הסברים. אז אחד ההסברים ששרה העדיפה, שישמעאל ידעו שהם בני עבדים לישראל, למרות הנזקים שהם ירצו לעשות בדרך, כתגמול או אפשר לומר כתגובה, כתגובת נגד לכל העינוי הזה. אבל בשביל זה שרה היא שרה.
אז עוד פעם זה תמוע, אני קורא לזה שגיאה.
זה לא שגיאה. זה לא שגיאה, זה חשבון אלוקי. זה חשבון אלוקי. רבותיי, אנחנו מתפזרים מהנושא. הולכים לאיבוד בנושא. זה קשור לנושא שלנו? בבקשה.
לא, סתם, אבל זה איזושהי חשיבה שיכול להיות שבעצם לאה חרחרה בבנים שלה את השנאה כלפי הבן של רחל. זאת אומרת, כי תמיד זה כאילו לאה הייתה שנואה. אז אם לאה שנואה, אז היא מחרחרת בבנים שלה שהבן של רחל,
אחותה... חס ושלום, זאת לאה, זאת לא אנחנו.
אוקיי, אז היא מחדירה בבנים שלה
שנאה... חס ושלום, זאת לאה, זה לא אנחנו. אני עונה לך, אבי, זאת לאה, זה לא אנחנו.
לא, אחי, אבל
אחת מאמותינו תחדיר שנאה בילדים? זה לאה, זה לא אנחנו. מה, אנחנו מדברים ברמה של העיתון? אנחנו מדברים ברמה של אבותינו, לא יתבלבל, רבותיי. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, הם כבני אדם כחמורים, אז בואו נהיה כחמורים לפחות, אנחנו מדברים על אבותינו. לא, לא, זה חשוב, בואו נהיה כחמורים. דרך אגב, יש הרבה פשטים, למה חזל אמרו כחמורים, זה מאוד מעניין. אבל זה לא הנושא עכשיו.
אז כשבאישה יעקב לרחל, ואז הוא בוכה, יכול להיות שהוא בעצם בוכה על המצב שהולך...
יכול להיות. חזל אומרים... בגלל
אותה נשיקה...
חזל אומרים את זה. חזל אומרים את זה שיעקב בכה על זה שידע שלא יפרשו את הנשיקה שלו נכון.
לא את הנשיקה לא נכון, אלא שמה שהולך לקרות...
זה הכוונה.
בכל הגלות של מצרים...
התוצאה של הנשיקה הזאת, לפי ההבנה לא נכונה, היא תוצאה חמורה. מה יותר ממה שראינו לפני כמה שבועות? שזה שהקדוש ברוך הוא דחף את רחל, את לאה במקום רחל, ומעשהו של יעקב ומחשבתו של יעקב היו שונים זה מזה, מחשבתו ברחל ומעשהו בלאה, זה כל מה שלמדנו באורחיים הקדוש, מה יותר חמור מזה? יותר חמור מזה? בני תמורה, יותר חמור מזה כל מה שדיברנו? אין יותר חמור מזה. נו, אז חיבוש של עולם, לבן הרמאי הוא זה שעכשיו דחף את לאה במקום רחל? או שהקדוש ברוך הוא דרך לבן דחף את לאה? מי פה מנהל את העניינים? לבן או הקדוש ברוך הוא? כלפי חוץ נראה לבן. כלפי האמת, הקדוש ברוך הוא. נא לא להתבלבל עוד משפט אחד. ידוע הפירוש של נפש החיים, חשוב לחזור על זה כל הזמן, ולחזור על זה כל הזמן, ולחזור על זה כל הזמן. הוא מסביר בנפש החיים, כשהמשנה בסוטה אומרת שהתקופה שלנו יהיו בה הרבה תופעות. אחת התופעות היא פני הדור כפני הכלב. ידוע הפירוש, צריך לחזור על זה כל הזמן. אמר, יש הרבה הסברים לזה. אחד ההסברים הוא אומר, מה זה פני הדור כפני הכלב? פני הדור זה המנהיגים של הדור. ומצד האמת גם כל הדור, אבל בעיקר ההנהגה, המנהיגות. מה התכונה של הכלב? אומר בעל נפש החיים, כשאתה מכה אותו עם מקל, אז הוא קופץ לנשוך את המקל. הוא לא מזהה שיש מישהו שמחזיק את המקל. הוא קופץ לנשוך את המקל. אז אנחנו חיים בתקופה שפני הדור כפני הכלב. כמו שהכלב מזהה את המכה, אבל לא מזהה את נותן המכה, כך אנחנו נזהה את המכות הטבעיות, ולא נזהה את נותן המכות. נזהה את לבן, ולא נזהה שיש פה את הקדוש ברוך הוא. נזהה את הסכסוך המשפחתי בבני יעקב, ולא נזהה את ההכוונה האלוקית של גוי גדול השמחה שלו. אז לא להתבלבל. זאת התקופה, זאת אחת התופעות של התקופה שלנו, שפני הדור כפני הכלב. שאנחנו כמו אותו כלב שיודע לזהות את המקל, אבל לא את מי שמחזיק במקל. ואנשי אמונה יודעים לזהות על ידי לימוד תורה ולימוד אמונה, מי מחזיק את המקל ומה הסיבות לזה, ואיך פותרים את העניין הזה, ואיך מתקדמים במהלך הזה. אז לא להתבלבל. רבותיי, התפזרנו, חוזרים אלינו. נדב, זה בנושא שלנו? בבקשה, אם לא, אז אנחנו ממשיכים. כן. התשובה היא כן, אבל נעזוב את השאלה הזאת. בסדר? הלכתית כן, רעיונית כן, אידאית כן. בסדר? אני רוצה לחזור על הערה שאמרנו לפני כמה שבועות, אני לא זוכר כבר בהקשר למה. אבל שימו לב, אם היינו שואלים היום בחורי ישיבה, תגיד, מי השבט הכי חשוב עם ישראל? מה הם אומרים? לא, בחורי ישיבה שאלתי. מה הם אומרים? יששכר, נכון? יששכר, בני תורה, יששכר, נכון? נא לא לשכוח איך הגענו למצב שנקרא יששכר. איך נולד הבן הזה יששכר? ועוד פעם, חס ושלום, לא במדרגתנו, במדרגתם. כן? הדודאים. זה לא כל כך פשוט, היששכר הזה. אני קורא. וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה. ויבא אותם אליה אמו. ותאמר רחל אליה, תני נא לי מדודאי בנך. ותאמר לה, מעט קחתך את אישי ולקחת גם מדודאי בני. ותאמר רחל, אכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. ויבוא יעקב מן השדה בערב ותצא לה לקראתו, ותאמר אליי תבוא, כי סחור סחרתיך בדודאי בני. וישכב עמה בלילה, הוא וישמע אליהם אליה, ותאר ותלד יעקב מן חמישי, ותאמר אליה, נתן אלוהים סחרי, אשר נתתי שפחתי לאישי. ותקרא שמו יששכר. מביא, לא? יש מה ללמוד. איך כל בני יששכר די היום, ברעיון לפחות, צריכים לראות את עצמם. לא, זה לא זבולון, זה יששכר פה. זה לא עסקים, עושים מסחר, בדודאים. זבולון לחוף ימים ישכון. פה מדובר על יששכר. יושב בישיבה. מלמד תורה בישראל. זה מין עסקת חליפין, מי הצדיק. מבין? אז רבותיי, בואו נסכים שאנחנו חמורים, ואבותינו כמלאכי מלאכים. בסדר? בואו נחזור אלינו, ברשותכם. בבקשה.
זה מגיע לשגיאות, אולי אפשר להגיד שהשגיאות, מבחינתנו שנתת לשגיאות, יש שם מה ללמוד מזה, אבל לעבוד מבחינתנו...
אוקיי, זה אחד ההסברים. שאנחנו במדרגתנו צריכים לדעת לא להעדיף את הבנים, זה דרך אגב, זה מה שאומרת הגמרא. לעולם, אל לשנה אדם בין הבנים, זה מה שאומרת הגמרא בדיוק. אמר רב אבר מחסי, אמר רב חמא בר גורי, אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים. אנחנו הקטנים צריכים ללמוד מזה לא לשנות בין הבנים. שבשביל משקל בית צלעים מילת שנתן יעקב ליוסף, יותר משאר בניו נתקנו בו אחיו והתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. נכון, אז תאמר זה לימוד בשבילנו למדרגתנו, אבל זה לא להבין אותם. זה מזכיר קצת מה שאתה אומר, שחזל אומרים לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי. מדייק שם הרב, לא אמרו ששמאי טעה. אמרו לעולם יהיה אדם, כלל האדם, האדם הרגיל, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. ולא קפדן כשמאי. כי אנחנו הקטנים, אומר שם הרב, לא יודעים להעתיק העתקה קטנה את שמאי. ואנחנו כן יודעים להעתיק העתקה גדולה, העתקה קטנה את הלל. אין היה שבת א', אם אני לא טועה, 134. אני קורא משפט אחד. חלילה, על כן, לעולם יהיה האדם, האדם הנהוג, כלל האדם. לא מחלקים כאן ציונים לשמאי והלל. לעולם יהיה האדם, האדם הנהוג, כלל האדם הצריך מאוד ללימוד והדרכה. וצריך למופת להעמיד דוגמה לנפשו ללכת בעקבות מי שגדול ממנו שעשה והצליח, יען ותן כהלל. את הלל רשאי וחייב הוא לקחת לו למופת, גם כן על מדרגתו הקטנה. ואל יהיה קפדן כשמאי. חלילה להציב למופת את מידת קפדנותו של שמאי, שאם מידת הקפדנות של שמאי טובה וגדולה הייתה לפי ערכו הגדול של שמאי, ולפי רוב כוח השפעתו וגדולת שכלו ועצם נדיבות נפשו וכו', אבל אין מידה זו יכולה כלל להיות מועתקת בהעתקה קטנה. מה שאין כן, מידת הענוותנות יכולה גם כן להיות נעתקת אצל כל אדם לפי ערכו. כל אחד לפי כוחו, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו. להיות קפדן קטן זה קטסטרופה. להיות ענוותן קטן זה טוב, לא מספיק, אבל זה טוב. רבותיי, אנחנו לא מתקדמים, השעה 11 כבר. אני יודע. בבקשה.
אני אקח דווקא את הדוגמה של שרה והאדם. הרי התורה יכולה לספר לנו את
הסיפור. אולי נדבר על זה אחר כך.
לא, זה על כל המהלך.
בבקשה.
השאלה שלי למעשה, למה התורה מספרת לנו את זה מהצד השלילי ולא מהצד החיובי? הרי יכולה להגיד לנו, יוסף, יעקב, תכננו מהלך כזה גדול והוא לשם. למה הם ספרים לנו על שגיאות?
אני לא מבין את השאלה. יהודה ותמר. זה מעשה זנות או נולד מזה משיח בן דוד? הסוגיה הזאת לא תיגמר הרי, זו סוגיה שלמה. אני מציע בכלל ללמוד את הסוגיה בין היה שבת ב' לגבי כל החטאים. זה מתחיל כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, יש שם סוגיות אדירות בין היה, כדאי לראות את זה. בואו נתקדם ברשותכם, בואו נתקדם, בסדר? טוב, אם כן, באיזה נקודה אנחנו עומדים? נקודת המחלוקת שהביאה לשנאה זה לא עצם המחלוקת, אלא זה שאי אפשר לדבר כשיש מחלוקת. ולכן השנאה, בואו נוציא מזה אולי עוד שלב אחד קדימה, נקודת השנאה היא בעצם כשהמחלוקת בדעות מגיעה למצב של, אם אפשר לקרוא לזה, חסכים רגשיים. כלומר שמחלוקת השכל הגיע למצב של קלקול רגשי, של איזה מין התנגשות רגשית, פה הבעיה. אני אומר את זה במילים פשוטות מאוד. אנחנו לא צריכים להיבהל ממחלוקת הדעות. ממחלוקת הדעות אין מה להיבהל. אבל ממחלוקת הלבבות זה חמור ביותר. וישנאו אותו. תראו לאן זה מגיע, אם אנחנו באורחיים הקדוש, אז עוד אחד באורחיים הקדוש. מקור 6, מתחת למקור שעצרנו עכשיו. הכתוב בספר ויקרא אומר בפרשת קדושים, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך, לא תיקום ולא תיטור, ואהבת לך כמוך וכו'. הזכרנו את זה פעם. מה זאת אומרת לא תשנא את אחיך בלבביך? היה צריך להיות כתוב קודם כל לא תשנא בלבביך, קודם כל איפה לא לשנוא, אחר כך כלפי מי? את מי לא? את אחיך. למה התורה מקדימה את אחיך לבלבביך? לא תשנא את אחיך בלבביך. קודם כל תגיד, אומר אורחיים הקדוש, את מקום השנאה. אחר כך תגיד, כלפי מי השנאה הזאת אמורה לא להיות. אומר אורחיים הקדוש מקור 6. עוד נראה לפרש, בהעיר עוד בשיעור הנדבר, שהיה צריך לומר לא תשנא בלבביך את אחיך. שיגמור מקום השנאה שהתחיל לדבר בה, בלבביך, ואחר כך יזכור את מי ישנא או את מי לא ישנא את אחיך. אז אם כן, למה התורה אומרת לא תשנא את אחיך בלבביך ולא תשנא בלבביך את אחיך? אומר החיים הקדוש, אכן יכוון להודיע שיעור השנאה אשר השם מצווה עליה. שלא יאמר אדם שאינו קרוי שנאה, אלא שנאה גמורה, לבקש רעתו ולחפוץ בכליונו. הייתי חושב, אתה יודע מתי אני עובר על לא תשנא? כשאני ממש רוצה שהבן אדם הזה לא יהיה. כמו חס ושלום, מה שרצו האחים לעשות ליוסף, להרוג אותו. אז עוברים על לא תשנא. אבל אולי בשלב הראשון הם עדיין לא עוברים על לא תשנא. אולי זה שיש עיכוב רגשי, חסימות רגשיות, ניתוק רגשי, בעקבות המחלוקת השכלית. אולי פה אני עדיין לא עוברים על לא תשנא. אומר אורחם הקדוש לא, הרי שהתורה אומרת וישנאו אותו, אם כן כבר עברו על לא תשנא. אומר אורחם הקדוש שלא יאמר אדם שאינו קרוי שנאה, אלא שנאה גמורה לבקש רעתו ולחפוץ בכליונו. אבל הרחקה בלב, אם זה רק הרחקה בלב, אני מרגיש ריחוק בלב. ריחוק בדעה, זה בסדר. ריחוק בלב, גם בסדר. מתי זה חמור? שזה כבר רצון לעשות מעשה, חס ושלום. אומר אורחם הקדוש, כדי שלא נחשוב שהרחקה בלב אינה קרויה שנאה. לזה נתחכם הכתוב לסמוך לא תשנא עם תיבת אחיך. לומר, כי השארת, מלשון שיעור, ערך, הערכה, כי הערכת השנאה אשר יצווה השם עליה, היא הנרגשת בערך אח. כל זמן שאנחנו מרגישים אחים, אנחנו בסדר. ברגע שיש אי הרגשה של אחווה, אנחנו לא, אנחנו עוברים על התשנא. ושיעור זה, כל שירחיקהו מליבו קצת, הנה הוא יורד ממדרגת אח. והרי הוא עובר משום לא תשנא. לא תשנא את אחיך, המילים את אחיך זה לא את מי לא לסנוע. המילים את אחיך זה ההגדרה מה נקרא שנאה. מהו הגדר שבו אני עובר על לא תשנא? הגדר שבו אני עובר על לא תשנא, זה אם אני כבר לא מרגיש שהוא אחי. לא תשנא את אחיך. בלבביך. אם בלב שלי אני כבר לא מרגיש כלפיו אחי, אני כבר עובר על לא תשנא. מבין? אמנם אורחם הקדוש אומר בהמשך, שהרי מסנך השם ישנא וכל הסוגיות האלה. טוב, אומר אורחם הקדוש, זה נאמר למומרים ולאפיקורסים, מה שאלה אם יש היום גדר כזה וזו סוגיה שלמה. אבל כאן העיקרון קודם כל. אנחנו מאמינים שאין גדר כזה, וגם אם יש חד ושלום זה יוצא דופן, אבל הגדר הכללי הוא ודאי לא כזה. תראו, על פי החשבון הזה, כלומר, על פי החשבון שבעצם מה שקרה פה, במחלוקת בין האחים, הקטסטרופה היא לא מחלוקת הדעות, אלא מחלוקת הלבבות, היא שהגיעו למצב של שנאה רגשית, של ריחוק רגשי, ולא מחלוקת בתפיסת עולם. על פי זה מסביר אורחם הקדוש את כל מהלך הפרשייה, האמת שלא רציתי להמיס פה על הדף, אז יש כאן כמה דוגמאות לזה. למשל, אחת השאלות, מדוע יוסף מספר את החלומות? הרי מה אתה מספר להם בחלום, ריבונו של עולם? אתה מספר להם שאתה הולך למלוך עליהם ולמשול עליהם? איך אתה רוצה שלא יוסיפו לשנוא אותך? אם אתה יודע ששונאים אותך, מה אתה ממשיך לספר את החלומות? אומר אורחם הקדוש הפוך, מביא כמה הסברים. הסבר אחד, מקור שלוש, או יכוון לקרב הלבבות יחד. כשאדם מספר את הדברים הנסתרים שלו, את הסודות שלו, את החלומות שלו לאחרים, זה מראה לאחרים שהוא קרוב אליהם. יוסף כל הזמן ניסה לייצר את הקשר, את קשר האחווה ביניהם. לכן אם תכף נדק בפסוקים נגלה שמצד יוסף הם כל הזמן אחיו. עד כדי כך שחזל אומרים דבר חמור, שחזל אומרים שיעקב שולח את יוסף לחפש את האחים בשכם, שואלים חזל שאלה חמורה, אורחם הקדוש נכנס כאן גם לדיון הלכתי, הרי זה שכיחה הזקה, איך יכול להיות הוא שולח אותו עכשיו להתאבדות? הרי יודע שאחים שונאים אותו, איך יעקב שולח את יוסף? איך יכול להיות? עד כדי כך אומרים, אומר המדרש, שכשיעקב שולח את יוסף, ויוסף אומר לו אצלנו, והלכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם, ויאמר ישראל ליוסף, הלא אחיך רחוקים בשכם, לך ושלחיך עליהם, ויאמר לו הנני, אומרים חז"ל על ויאמר לו הנני, שהנני הזה אומרים חז"ל מכאן שמסר את עצמו למיתה. זה מזכיר את הנני של עקדת יצחק. כלומר, יוסף היה מוכן למסור את עצמו. נו, ולמרות זאת הלך. נכון, כי הוא רואה בהם אחים. הוא עדיין רואה בהם אחים. לא נוצר הפער הרגשי ביניהם מצידו. מצידם, הם כבר לא אחים. תכף נראה. לכן אומר אורחם הקדוש, סיפר להם את החלומות. כי כשאתה מספר את הסודות שלך לאחרים, זה מראה שאתה קרוב, זה מראה שאתה קשור. זה יוצר איזשהו קשר רגשי מחודש, זה יוצר איזשהו שלום רגשי. או יכוון לקרב הלבבות יחד והוא על דרך אומרם בפרק הרואה, כי כל החלומות הולכים אחר הפה. ואמרו עוד שילך אצל מרחמלה וכו' ויפטרנו לו, ויוסף חשב שבספרו חלומותיו להם, ידונו בעצמן, כי ליבו שלם עמהם. כמשפט האחים האהובים. זאת הייתה המטרה שהוא סיפר להם את החלומות, כי זה יעורר שוב את האהבה. אומר אור החיים, ולצד שקדמה שנאה וקינה, ננעלו שערי אהבה בליבה. יש חסימה רגשית, שום הסבר מעשי לא יכול לפתור את זה. והיו דנים הכל להסתררות עליהם. למשל, גם בהמשך, אם נחזור רגע לפסוקים, כשהוא פוגש את אותו אדם, והמצאהו איש והנה תועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור מה תבקש, ויאמר את אחי אנוכי מבקש, אגיד אנה לי איפה הם רואים, ויאמר האיש נשאו מזה. אז חז"ל כידוע אומרים, מה זה נשאו מזה? נשאו מן האחווה. הסיעו את עצמם מן האחווה. אתה אומר את אחי אנוכי מבקש? הם מזמן כבר לא רואים את עצם כאחיך. כאחיהם. לא רואים אותך כאחיהם. אומר רוחם הקדוש, זה לא הפשט. יוסף לא האמין שהם לא רואים אותו כאחיו. נקרא אולי כמה שורות. 4. נשאו מזה, כי שמעתי וכו'. צריך לדעת לאיזה עניין הוא צריך לומר נשאו מזה. ולא הספיק כאומרו שמעתי, אומרים נלכה דותיינה וכו'. ורבותינו זל אמרו, דרשו כי יגיד לו שנשאו מהאחווה והלכו לבקש נכלי דתות שימיתו בהם. אבל יוסף אומר, אחיים הקדוש לא האמין למלאך, לא האמין לאיש. עוד ירצה, זה אחד הפירושים, עוד ירצה אמרו אחר אחיו. הרי מה כתוב? אם נדלק שוב בפסוקים. אחרי שהוא אומר לו, ויאמר את אחי אנוכי מבקש, והאיש עונה לו, נשאו מזה, מה כתוב בפסוק? וילך יוסף אחר אחיו. הוא עדיין רואה בהם כאחיו. כל הפסוקים, אם נשים לב, תמיד כתוב ביחס ליוסף אחיו. ביחס עליהם, באיזשהו שלב, הם כבר לא רואים בו אחיו. למשל, עכשיו שהוא מגיע, ויראו אותו מרחוק, לא כתוב ויראו את אחיו, את אחיו, את אחיהם מרחוק. לא כתוב ויתנכלו אל אחיהם, כתוב ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אותו לעמיתו. ובמי הם רואים אחים? ויאמרו איש אל אחיו. הנה, לא אומרים אחין הוא בא. הנה בעל החלומות על הזה בא. איבדו שם אחווה. איבדו רגש אחווה. לכן אומר אורחיים הקדוש, אני חוזר לארבע. עוד ירצי אומרו אחר אחיו, למרות שהמלאך אומר לו, האיש אומר לו, יסיעו עצמם, יוסף לא מקבל שיסיעו עצמם מהאחווה. כי יוסף דרש דברי המגיד כדרשת חבותינו זכרן לברכה, והבין גם כן הדברים כפשטן. וכי הפירוש, אין כוונתו לומר אליו שנשאו מן האחווה, אלא כי עודם, אחיו ורעיו. והוא אומרו אחר אחיו, פירוש אחר העמדתם, העמדתם במצב אחיו. ולעומת זאת הם, ויראו אותו מרחוק, מה הכוונה מרחוק? מקור חמץ עד ימין למטה. ויראו אותו מרחוק, אומר אור החיים, פירוש מריחוק הלבבות. לא מרחוק פיזי. מריחוק הלב. ויראו אותו מרחוק, ואז הוא בטרם יקרב עליהם, הם כבר מתנפלים אליו. ואתה לכו ונהרגיו. לא ממתינים שיבוא אליהם, הם הולכים אליו. ויראו אותו מרחוק, פירוש מריחוק הלבבות, שלא ראו כראיית אחים לאחיהם, אלא כאיש מרוחק מהם. עכשיו, כדי להגן את כל זה קצת בצורה אולי יותר מאורגנת, נימד איזושהי פסקה קצרה בכתבי הרב, מקור 7, ובזה אולי נעצור. המאמר הזה הוא מאמר שנקרא מחאה על חילול שבת. מחאה על חילול שבת המוני שהיה במושבה עין גנים, עלת פתח תקווה, והרב יש שם יצא בחריפות נגד החילול שבת, בדווקא לאחיס שהיה שם. יש שם כמה עקרונות, איך ניגשים למחאה, איך ניגשים למאבק, איך ניגשים למלחמה בתוך המשפחה. בכל אופן, בכל אופן, הנקודה שעליה אנחנו רוצים להתמקד ביחס לנקודה שלנו, היא הנקודה הבאה. מבחינים אנו בין מלחמה למלחמה. יש מלחמה בין אויבים, ויש מלחמה בין אחים. הרב כאן לא משתמש במילה מאבק. הוא גם לא משתמש במילה מחאה. הוא משתמש במילה מלחמה. יש מצב שנקרא מלחמת אחים. צריך להבין שיש כאן מלחמה. זה לא רק איזה מחאה. זה מאבק עקרוני. זה ממש מלחמה. אבל זה מלחמת אחים. אומר הרב, מבחינים אנו בין מלחמה למלחמה. בין מלחמת אויבים למלחמת אחים. מלחמת דעות. רעיונות. כמו למשל בין יוסף לאחים. כשהיא יוצאת לכלל איזה מעשה, כשזה מגיע כבר לפן מעשי, כבר יש בה משום ריח מלחמה. ולכן צריך ללמוד בצורה מדויקת איך ניגשים למלחמה הזאת. ואנו צריכים ללמוד את התכסיסים של מלחמה קטנה כזאת, בין אחים, שהיא קטנה מפני שהיא בעיקרה רק תיאורית, שימו לב, בעיקרה. אבל באופן מעשי, ודאי שיש לה השלכות. אבל זה תמיד, תכף נראה, העיקר הוא מלחמת הדעות, ולא מלחמת הלבבות. ואנו צריכים ללמוד את התכסיסים של מלחמה קטנה כזאת שהיא בעיקרה רק תיאורית ממלחמה גדולה מוגשמת מעשית. אנחנו ממש נמצאים אולי בפתח תקופה חדשה, מי יודע, הקדוש ברוך הוא יודע. כביכול איזשהו הסכם, שלום, מדומה, עוד פעם, מחדש. ואנחנו כנראה לפני ימים של מלחמה, של מאבק, קשה, נוקב. לכן הנקודה שאנחנו לומדים היום היא כל כך עקרונית. זה לא מקרה שזה נופל בפרשת שבוע שלנו. על מלחמה ממשית בימי קדם, באויבינו, בעוד עמנו חי חיים מלאים, הננו קוראים בתורה, והיה כי קרובכם למלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. נו, ריבונו של עולם, על מי אתם קרבים למלחמה, לא על אויביכם? היה צריך לומר הכהן, כהן משוח מלחמה, אתם קרבים היום למלחמה, שלום. מה זה על אויביכם? על מי אני ניגש כאן להילחם? שואל את המשנה, ושנינו במשנה על אויביכם, מה זה בא להוסיף? ללמדנו שמלחמת אויבים שונה ממלחמת אחים. על אויביכם ולא על אחיכם. לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין. אומר הרב, ממוצא דבר אנו למדים, ששונה הוא התכסיס של מלחמת אויבים, התפיסה והשיטה, מהתכסיס של מלחמת אחים. אף שאפשר שתזדמן, אפשר שנגיע למצבים היסטוריים כמו שאנחנו מכירים גם היום, שיש מלחמה קשה בתוך האומה הישראלית. מלחמה תיאורטית, מלחמה דעתנית, זה יוצא דופן המקרה הזה. זה נושא שצריך פעם ללמוד אותו בצורה מסודרת. פילגש בגבעה. זה באמת נושא חריף ויוצא דופן. פעם למדנו את זה דרך אגב. כשלמדנו פה את הרמב"ן, עסקנו בזה קצת. מה? ודאי, ודאי, בין לאה לרחל, בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, כל המהלך הזה. דרך אגב, כשאנחנו אומרים שהאחים מוכרים את יוסף, זה לא האחים מוכרים את יוסף. האחים מוכרים את כל הרעיון שנקרא יוסף. משיח בן יוסף נמכר. זה הרעיון. שגאולת ישראל בשלב הראשון שלה, יכולה חס ושלום להיזרק לבור. דרך אגב, יש כאלה שרצו לשחוט אותה בהתחלה. לכו ונהרגים. אחר כך זרקו אותו לבור. בדרך נמכר לעבד. ואחרי זה ישב בבית הכלא. עד שלאט לאט עלה לגדולה. ואז התחבר יוסף אל יהודה והיו לעץ אחד, חשבון שלם. בואו נחזור אלינו רגע. ממוצא דברים אנו למדים ששונה הוא התכסיס של מלחמת אויבים מהתכסיס של מלחמת אחים. אף שאפשר שתזדמן ואין מההכרח מפלט. לפעמים יש מצבים הכרחיים של מלחמת אחים. עוד פעם, מלחמת אחים ברמת בעיקר הדעות. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להישאר מחלוקת. אין לנו פחד ממחלוקת. כמובן לשם שמיים. נראה עוד מעט. צריכים תמיד לדעת, וכאן חבודה הנקודה שלנו הערב הזה, שגם בעת סערת המלחמה בינינו, רגש האחווה חי הוא. מחלוקת הדעות כן, מחלוקת הלבבות לא. מחלוקת דעות חריפה כן, מאבק עיקש כן. רגש אחווה שהלך לאיבוד לא תשנא את אחיך בלבביך? לא. וישנאו אותו אחיו. למה? כי יעקב העדיף את יוסף. אז אי אפשר לדבר. אי אפשר לדבר, שנאה. צריכים תמיד לדעת שגם בעת סערת המלחמה, רגש האחווה חיו. כאחד שזכה להיות בחודש האחרון בגוש קטיף, אני יכול לומר, שזה לא היה פשוט. לא היה פשוט. בזמן מאבק על אמת, להרגיש את רגש האחווה. ומישהו אולי לפי זה לא מרגיש את רגש האחווה, אז אסור לו אולי להילחם, אסור לעשות למאבק. כי מי יודע לאן אני יכול להגיע חס ושלום. אני יכול להגיע לכל מה שקרה פה, שמוכרים את יוסף. מה? את לא אוהבת את המעשה שהחיילים עושים או הממשלה עושה. זה מדרגה, המדרגה שעליה אנחנו מדברים, מדרגה פנימית מאוד. את אשר יאהב השם יוכיח, וכן את אשר יאהב יוכיח. אם אתה לא אוהב, איך אתה יכול להוכיח? הרי אני לא אשכוח את הפסוקים. מה הפסוקים שלנו? לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתך. רק מי שלא שונא את אחיו בליבו, יכול להוכיח את חברו, את עמיתו. אבל אם הוא שונא את אחיו בליבו, אז איך הוא יכול להוכיח את עמיתו? אסור לו להוכיח. מה שאנחנו מדברים פה זה יפה מאוד לאמר בשיעור. זה קשה מאוד להרגיש בזמן אמת. כי באמת מדובר כאן על תחושות עמוקות מאוד. וכשאתה מרגיש שיש כאן ערכים שלמים שנרמסים ברגל גאווה, ואתה רוצה להגן עליהם, ומצד האמת גם אלה שהורסים אותם היו צריכים להגן עליהם, זה נורא. יש כאן עבודה רוחנית עצומה להרגיש רגש אהבה כזה. והרגש הזה הוא נבנה מתוך תודעה, מתוך הבנה. מתוך הבנה שגם במצבים האלה, רגש האחווה חי הוא. נקרא עוד טיפה. צריכים תמיד לדעת שגם בעת סערת המלחמה, רגש האחווה חי הוא. והוא עושה את פועלו בכל מלחמה כפי מידתה. בגדולה כפי גודלה ובקטנה כפי קוטנה. ככל שהמאבק הוא יותר עקרוני, המלחמה יותר חריפה. כגודל האהבה, גודל המרירות והתסכול על החיסרון. וכגודל החיסרון, גודל המאבק והמלחמה. אבל עוד פעם, כגודל המלחמה, גודל האהבה. זה שני הכיוונים. כשאבא רואה את הבן שלו לא מתנהג כשורה, זה יותר כואב לו מאשר הבן של השכן לא מתנהג כשורה. אז דווקא האהבה מגבירה את התוכחה. אבל תמיד כשאתה יוצא לתוכחה, אתה יוצא מנקודת מוצא של אהבה. אז גם כשאתה מוכיח אם זה הבן שלך, אתה אוהב אותו. אומר הרב, למלחמה אנו קרבים היום. לא פחות מזה. למלחמת מצווה. למלחמה על צו השם. בכאב לב אנו ניגשים אליה. אבל סוף כל סוף, אומר הרב, הנה לי מכריז בגלוי. אז שנדע אשר למלחמה, לאשר למלחמת אחים אנו ניגשים. על אחינו ולא על אויבינו. לא ישראל על הכנעני והמלכי, אלא יהודה על שמעון ושמעון על בנימין. זה מפי הרגש בגבעה. רגש האחווה שאנו מרגישים גם נגד אחינו. אלה אשר כל כך התרחקו מסיבות שונות ונוראות מבית חיינו. ועם אלה דעות חמורות, מעשים חמורים, קל וחומר יש להם יכולת הנהגה ושלטון והכרעה. אלה אשר כל כך התרחקו מסיבות שונות ונוראות מבית חיינו, מיסוד הקודש, מחיי התורה והמצווה, הכוללים את האומה כולה לדורותיה, דווקא בגלל שאנחנו מרגישים את רגש האחווה, אומר הרב, הוא שמחדיר בנו את רגש המלחמה. אבל מצד שני, עדיין אותו צד, הוא מגביר את כוחה ואת מרירותה של מחאתנו. אבל מצד שני, הוא נותן בנו גם כן תכונה של זהירות. כי סוף כל סוף לא אלויבים, כי אם הלכנו אנו לוחמים. כגודל האהבה, גודל הכאב. כגודל הגאב, גודל המרירות, גודל המאבק במלחמה. כגודל המלחמה, גודל הזהירות. עוד פעם, משפט חשוב. רגש האחווה שאנו מרגישים גם נגד אחינו, אני מדלג שתי שורות וחצי, הוא שמחדיר בנו את רגש המלחמה. הוא מצד אחד מגביר את כוחה ואת מרירותה של מחאתנו, ומצד שני, אבל הוא נותן בנו גם תכונה של זהירות, כי סוף כל סוף לא אלויבים, כי מלאכינו אנו לוחמים. ולכן ביטחוננו בניצחון מפעלנו בפרי הטוב ששיבת ציון המעשית הולכת ומתגלמת לעינינו, נותנת לנו, שאנחנו יודעים שנצח ישראל לא ישקר, וגאולה שלישית אין לה הפסק, גם יש כל מיני נסיגות נקודתיות פה ושם, וצריך להיאבק נגד זה בכל תוקף, כמובן זה לא סותר כי הוא זה מאבק בתקיפות. הוא המעורר בנו את המשקל הבטוח בצדקו. איך מצד אחד מרירות נוראה ומצד שני זהירות מופלגת. אנו לא נאמר כמו שאמרה, כן, כמו במשפט שלמה, גם לי גם לך לא יהיה, אגזור. לגזור את האומה. לא ניגע בשום עניין אשר יוכל לסבב איזה מיעוט כוח ליישובנו החביב. מה שמחליש את כוח כלל ישראל, והכוח המרכזי שמחליש את כוח כלל ישראל, זה מניעת האחווה, מניעת רגש האחווה והישנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום, היא היכולת לדבר מתוך נתק רגשי, זה הפתרון, זה מה שאנחנו צריכים לפתור. לא יוכל לסבב, לא ניגע בשום עניין, שיוכל לסבב איזה מיעוט כוח לישובנו החביב. כי אם נהיה קולים את חיצנו למטרה של גדירת הפרצה. זה היחס. עכשיו בואו נקרא רגע את כל הפסוקים. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ קנה. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער אדני בילה ואדני זלפה, אנשי אביו, והביא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, וכל מה שאמרנו. אבל עדיין פה אין שנאה. או אם יש שנאה לפי אור החיים הקדוש, שנאה קטנה שיכולה להתעכב. וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים. והראו אחיו כי אותו אב אביהם מכל אחיו, יש מחלוקת הדעות, ואי אפשר לפתור את המחלוקת הזאת, לא מדברים, וישנאו אותו. מחלוקת הלבבות. ולא יכלו דברו לשלום. ואז ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו, והמטרה שלו בחלום הזה זה לנסות לחבר את הלבבות, והם כבר התרחקו בלב, ויוסיפו הוצנו אותו. יש כאן כמובן חיתוך בפסוקים. והלכו אחיו לראות את צון אביהם בשכם. מבחינת יוסף הם תמיד אחיו. ויאמר יוסף, ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך, רואים בשכם. אומר יוסף, הנני, אני הולך. ויאמר לו, לך נראה את שלום אחיך, ואת שלום הצון. אני מדלג. וישאלו האיש לאמור מה תבקש, ואומר את אחי אנוכי מבקש, זה הנושא שלנו. אגיד אנה לי איפה הם רואים. ואומר האיש נסו מזה, נסו מן האחווה. יוסף לא משתכנע, וילך יוסף אחר רחב, והמצאים בדותן. אבל מה קורה אצלם? ויראו אותו מרחוק, מריחוק הלבבות. ובטרם יקרב עליהם והתנכלו אותו לעמיתו. ויום הוא איש של אחיו, יוסף הוא לא חלק מהאחים, רק הם אחים. הנה בעל החלומות על הזה בא, הוא כבר לא נקרא אחיהם לשיטתם. ואתה לכו ונהרגיו ונשליחו באחד הבורות, ואמרנו וחיה רעה חלטו, ונראה מה היו חלומותיו. דרך אגב, אורחיים הקדוש כאן מדייק שהם לא, הם לא משקרים. אורחיים הקדוש כאן אומר, הם אמרו לכו ונהרגיו, יזרקו אותו לבור, והחיות שבבור יאכלו אותו. לא כתוב שהם אמרו ואמרנו חיה רעה הרגתו. חיה רעה החלטו. זה מאוד מעניין, הסינגור של אורחיים הקדוש בכל המציאות הנוראה הזאת. טוב. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, הוא רואה בא עם אחיו כל הזמן, ויפשיטו את יוסף את קוטנתו, ויקחו וישליחו, וישליחו אותו הבורה, וישבו לאכול לחם וישאו עיניהם, והראו והנה אוכת ישמעאלים בא מגילת. כאן אולי עוד דיוק אחד מתוק מאוד שלמדנו פעם בשם השם ישמעאל, דיוק מופלא ביותר. הרי למדנו אצל הגננת פעם, מי מכר את יוסף? לפי הפסוק הזה כתוב שאוכת ישמעאלים בא מגילת, ואז הם מחליטים לכו ונמכרנו לישמעאלים. יהודה אומר לאחים, בוא נמכור אותו לישמעאלים, וידנו אל תהי בו, כי אחינו בשרנו וישמעו אחיו. הנה פה מתברר שהאחים יודעים בשורש שהוא אחיהם בשרם, ולכן לא הורגים אותו, רק מוכרים אותו. אז גם במצבים שנראה שהם לא אחיו, הם באמת אחיו, אחינו בשרנו, על פי זה השתכנעו. אבל אני רוצה לדייק דיוק אחר. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, והמשיכו ויעלו את יוסף מן הבור, והמכרו את יוסף לישמעאלים מ-20 כסף, והביאו את יוסף מצרים. אז כולם שואלים ריבונו של עולם, מי מכר את יוסף? הישמעאלים או המדיינים? למי הוא נמכר? מי מכר לכאורה? פשוט, מי מכר? האחים. למי הוא נמכר? פה הגננת נכנסת להתפלפל. האם לישמעאל או למדיין? אבל לפי מה שכתוב בפסוקים, האחים מעולם לא מכרו את יוסף, רבותיי, תסתכל נדב. לא מכרו את יוסף, כי אחינו בשרנו. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, פשט הפסוק, והמשכו ויעלו את יוסף מן הבור. מי משך ויעלה את יוסף מן הבור? והמכירו את יוסף לישמעאלים. המדיינים. אמנם יש פירוש שרוצה לומר, והמשכו ויעלו את יוסף מן הבור, האחים. אבל לא כתוב. רש"י מביא. שני פירושים. נו, אז מי מכר אותו? אומר השם משמואל, כל כך יסודי. אומר השם משמואל כך. למדנו את זה פעם. יש שני סוגי מאבקים עם אומות העולם. יש אומות העולם שיש להם אינטרס. כשהם נאבקים בישראל הם רוצים להרוויח משהו. הם רוצים להרוויח רעיון דתי או רוצים להרוויח רעיון פוליטי. זה המאבקים הפשוטים, והרבה פעמים המגמה היא דתית, התחפושת היא פוליטית, כמו שדיברנו הרבה פעמים. זה, אם אפשר לומר, כל האומות, כל האומות שנאבקות איתנו רוצות להרוויח משהו. יש עם אחד שכשהוא נאבק בנו לא רוצה להרוויח כלום. הוא רוצה דבר אחד, לגרום לסכסוך פנימי בתוך האומה. אומר השם משמואל, מה זה השם הזה מדיין? מלשון מדון, ריב ומדון. המדיינים, מה שהם רוצים זה דבר אחד. יש שתי צורות, חס ושלום, למוטט את ישראל. צורה אחת זה להיאבק בנו מבחוץ. צורה שנייה זה פשוט למוטט אותנו מבפנים. לרסק אותנו, לפורר אותנו, לחלק את הלבבות, לחלק את הרגשות. אומר השם ישמעאל מדהים, הם רוצים למכור אותו לישמעאלים. וישמעו אחיו, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים והמשכו ועלו את יוסף מן הבור והמכירו את יוסף לישמעאלים. מי שמכר את יוסף לישמעאלים זה התכונה של הריב והמדון שהייתה בין האחים. זה ויעברו אנשים מדיינים סוחרים. מי הם אנשים המדיינים הסוחרים? האחים עצמם. האחים עצמם הגיעו למצב של ריב ומדון. והסכסוך הפנימי הזה, הוא מוכר אותנו לישמעאל. לצערנו הרב לפני שנתיים, כבר יותר, וחצי, איננו ראו ולא זר. שהסכסוך הפנימי שבתוך האומה, זה מה שמכר אותנו לישמעאלים. לא היה שום הסכם. הייתה נסיגה חד צדדית קראו לזה. הסכסוך, הריב והמדון בתוך החברה הישראלית, זה מה שמכר את גוש קטיף וצפון שומרון לערבים. הסכסוך הפנימי, חילוק הדעות וממילא חילוק הלבבות, ולא ניגש כרגע לסוגיה מי השם, איך זה קרה וכו'. אנחנו אנשי אמונה, אנחנו צריכים לעשות את שלנו בכל מקרה. הסכסוך הפנימי הזה מכר את אותנו לישמעאלים. ויבואו אנשים מדיינים סוחרים, והמשכו את יוסף מן הבור, והמכירו את יוסף לישמעאלים. אם כן, מה הסכנה יותר חמורה? לא הישמעאלים. הסכנה היותר חמורה זה המדיינים. זה המדיינים. הריב והמדון שבישראל. ומהו הריב והמדון? רגשי הלב. לכן, נשנה לעצמנו חזור ושנה את הנקודה הזאת. המאבק בין יוסף לאחים הוא לא תוצאה של מחלוקת הדעות, הוא תוצאה של איבוד רגש האחווה, של מחלוקת הלבבות. וגם במצבים שיש מחלוקת בדעות, אוי ואבוי שלא יהיה מצב של וישנא אותו. לא להגיע לשנא, להגיע לבירור הדעות. וגם אם לא מסכימים, בסדר גמור. וזה בדיוק מה שכתוב במשנה, ופה נעצור. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, כל מצב של מחלוקת בישראל, שהיא יונקת ממקום של לשם שמיים, וגם אם צד אחד של המחלוקת לא מכוון לשם שמיים, זה לא משנה. אנחנו צריכים לכוון לשם שמיים. כל מחלוקת שהיא למטרת אמת, והיא יודעת שיש חלק בכל חלק, יש ערך לכל חלק, ויש חלקים באותו חלק שצריכים פתרון ותיקון גדול, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. ואיך מחלוקת נבדקת? האם היא לשם שמיים? מה קורה בלב? לא מה קורה בשכל. אם רגש האחווה חי, כמו שראינו כאן, לא תשנת אחריך בלבביך, זה נקרא מחלוקת לשם שמיים. ראיתי פעם, ובאמת לא רציתי להמיס על הדף, ראיתי פעם ברבי יונתן אייבשיץ, שהוא כותב, מחלוקת הלל ושמיים, הרי כאן המשנה אומרת, מחלוקת של שם שמיים זו מחלוקת הלל ושמיים. למה נבחרו דווקא הלל ושמיים? אומר רבי יונתן אייבשיץ בבקר מקומות, שהלל ושמיים, למרות שחלקו בדעות מחלוקת קשה ביותר, התחתנו זה עם זה. כלומר, מחלוקת בדעות כן, מחלוקת בלבבות לא. איך אתה יודע שמחלוקת בלבבות? שמוכנים להתחתן אחד עם השני. זאת הראיה. לכן המחלוקת של לשם שמיים היא מחלוקת הלל ושמיים, שמגלה שרגש האחווה קיים למרות מחלוקת הדעות. טוב, בעזרת השם נדע להיאבק בצורה נכונה ולנצח בכל האהבה, בכל המחלוקות מתוך רגש האהבה.